הגענו לדף נ"ז עמוד א' במשנה, אלו דברים שיש להם חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה, כלומר אלו התשמישים שהם קובעים חזקה של שלוש שנים, אם עשה אותם במשך שלוש שנים, מקבלים את הטענה שקיבל במתנה, הוא קנה את הזכות הזאת, ואלו דברים שאין להם חזקה. כלומר, תשמישים כאלו שלא קובעים חזקה, גם אם עשה אותם שלוש שנים, לא מקבלים את הטענה שיש לו זכות לכך. אז אם החזיק במשך שלוש שנים באחד מהפעולות הבאות, היה מעמיד בהמה בחצר של חברו, או העמיד תנור, ריחיים וקיריים, או היה מגדל תרנגולים, או נותן זבלו בחצר, כל אחד מחזקות הללו אינה חזקה. גם אם עשה את זה במשך שלוש שנים, ולא מיכה בא לחצר. אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה 10 טפחים, אם החזיק במשך שלוש שנים בכלל התשמישים אלו, כמו עשיית מחיצה של 10 טפחים, או עשה מחיצה כזו לתנור, וכן לקיריים או לריחיים, או הכניס תרנגולים בתוך הבית של חברו, או עשה מקום לזבלו עמוק 3 טפחים, או גבוה 3 טפחים. כלומר, הזבל מוקף במחיצה גבוהה 3 טפחים, והבעל הנכס לא מחה, הרי זו חזקה. זו חזקה שמוכיחה שאכן קנה זכות השימוש, זכות התשמיש, מבעל הנכס. אומרת גם, מה ישנה הרישה, מה ישנה הסיפה? מה ההבדל בין התשמישים שלנו ברישה לסיפה? אמרו לה, כל שילוב בנכסי הגר קנה, בנכסי חברו קנה. כל שילוב בנכסי הגר לא קנה, בנכסי חברו לא קנה. כלומר, כל דבר שאם היה עושה אותו בתוך חזקת קניין בנכסי גר שמת, אז אם עשה אותו בתור חזקת שלוש שנים בנכסי חברו, אז גם קנה, כמו בנכסי הגר, ומקבלים טענתו שהנכס שלו. וכל שילוב בנכסי הגר לא קנה, בנכסי חברו לא קנה. התשמישים שנאמרו ברישה לא פועלים כחזקת קניין מלא, גם לא מועילים לחזקת שלוש שנים. ובסיפה הם פועלים כחזקת קניין, ולכן מועילים לחזקת שלוש שנים. אומרת הגמרא, מה תקיף הרב ששת, הוא כלל לא? זה כלל? לגמרי יש דימוי בין הקונה בנכסי הגר לבין העושה חזקה, והרי ניר, חרישה ושדה, שבנכסי הגר שמת העושה ככה קנה, גם עשה חפירה כלשהו קונה בנכסי הגר הרי, ואילו אם הוא חרש שלוש שנים בנכסי חברו, לא קנה, לא קנה וגע חזקה. הרי למדנו את זה, החורש בסדר חברו שלוש שנים, אין הוא חזקה לסדה עד שזורע ומוטל את יבולו. ועוד אכילת פירו שמכסי חברו קנה, בנכסי הגר לא קנה, גם הפוך, אכילת פירו מהשדה, בנכסי חברו קובע חזקה, שלוש שנים וכו'. אבל אם אכל פירו בנכסי הגר לקנות את נכסיו, זה לא נקרא קניין, אם אדם מוריד ענפים מדקל של הפקק לאחידן בינתו, לא קונה את הדקל בכך, אז אי אפשר לדמות לגמרי בנכסי הגר לחזקת שלוש שנים, אלא בגלל זה, באמת בגלל הקושיה, זה כבר מפרש את המשנה באופן אחר. אלא מרב נחמן מרב ברבוע, באמת, חזקת שלוש שנים, אדם עושה בחצר הבית של חברו, אין הבדל בין הדברים שלהם ברישה או בסיפה. ושני סוגי הדברים קובעים חזקה. אלא מה? אחר בחצר השותפים עסקינן. אנחנו עוסקים כאן במשנה, במעשים שנעשים בחצר של שותפים, על ידי אחד מהשותפים. דרכם של השותפים שבעמדה כדי לא קפתי, המחיצה קפתי. על סתם העמדה דברים בחצר דרך המדיירי החצר לא מקפידים. לכן דברים נאמרו ברי שלא קובעים חזקה לאחד השותפים, אבל המחיצה, אם, אבל, הם מקפידים על בניית מחיצה. בספר דובר על דברים שדיירי החצר מקפידים על שותפיהם. לכן עשה מחיצה וכו'. לכן אם עשה דברים אלו במשך שלוש שנים בלי מחאה, הם קבע חזקה לחלק זה של החצר. זה מסייע לטענתו שהוא קנה משל דיירי החצר, אז זכות להשתמש בחצר. אומרת, מה בעמדה כדי לא קפתי? כשאחד השותפים רק מעמיד דברים, אז אין הקפדה, ואתנן, השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים להיכנס לחצר, משנה בנדרי, השותפים שנדרו לא לקבל שום הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לחצר ששניהם שותפים בו, כלומר שותפים מקפידים על שימוש של שותף אחד בחצר, למרות שאין בזה קביעות מקום לתשמישו של המשתמש בלבד, אז גם למדת דברים בלבד, לכאורה מקפידים השותפים, אלא מרב נחמן אמר רב ברבוע, הכה ברחבה של אחורי בתים מסכים, באמת נכון, הם אומרים ככה, הוא אומר, אכן לגבי חזקת השמישים בחצר, קנה המחזיק אפילו רק עשה דברים שנאמרו ברישה וכו', רק העמדה. כדרך השותפים להקפיד על דברים אלו בחצר, אלא מה? כאן במשנה מדובר בעניין חזקת השמישים ברחבה שאחורי הבתים, שם בדרך להקפיד הוא פחות מאשר בחצר שלפני הבתים. אז בהעמדה כדי לא קפתי מהמחיצה קפתי שם ברחבה שאחורי הבתים, אז שם אנחנו רואים בהעמדה כדי סתם על סתם העמדת דברים לא קפתי, אבל המחיצה קפתי. ורפאבא אמר באמת אידיבידי אפשר להגיד בחצר השותפים, רפאבא חוזר פה ליישב את פירוש הראשון של אבנה החמן, שלא תהיה סתירה בין המשניות. באמת גם משנתנו, גם משנה בנדרים, שניהם עוסקים בחצר השותפים. די כדי קפדי ויק לא קפדי, יש אנשי, יש שותפים שמקפדים בעמדת דברים, ויש שלא. גבי ממונה במשנה, כאן שעוסק בידי ממונות נוקטים לכולה. קבוע לך לפי שותפים, שאין גם להקפיד על זה בעמדת סתם דברים. לכן אין חזקה במעשים כאלו, אפילו בשלוש שנים בלא מחאה. כבי איסורה, אם מדובר על איסור נדרים, אז הולכים לחומרה ועושים להיכנס לחצר. כי יכול להיות שמדובר שהשותף המדיר מקפיד, זה ספק איסור דאורייתא. נכון, יש שותפים שמקפידים. יש שלא, ממונה לכולה. איסור על החומרה, ורבין אמר לעולם לא קבדי, באמת אין דרך שותפים להקפיד על זה בעמדת דברים. המעני, כשיטת מי שנויה משנה בנדרים שאוסרת על שותפים שנדרו להיכנס לחצר, זה לדעת רבי אליעזר, דתניא רבי אליעזר אומר, אפילו ויתור אסור במודר הנאה. כלומר, רבי אליעזר מחמיר בדיני מודר הנאה ואוסר אפילו בדברים שדרך בני אדם לוותר זה לזה. לכן המשנה בנדרים אוסרת. אמר רבי יוחנן משום רבי בנה, בכל שותפים מעכבים זה את זה, חוץ מהכביסה, לפי שאין דרכם של בנות ישראל להתבזות על הכביסה. כל שימוש שממעט את שטח החצר, השותפים יכולים לעכב זה את זה מנסות בחצר, חוץ מהכביסה. למה? אין דרכן שבנות ישראל להתבזות לכביסה. אם אנשים צריכות ללכת לנהר, הן צריכות להעמיד את עצמה בצורה לא צנועה, להרים את שולי בגדיהם וכדומה, לגלות חלק מהגוף שלהם, ולכן אי אפשר לעכב את זה, את הנשים בעצם. אין השותפים יכולים למנוע את הנשים לכבס את הבגדים בחצר, כי אין דרכן שבנות ישראל להתבזות על הכביסה. ודרשה שקשורה לכך, ורוצה מיניו מראות ברע, אמר ברכי אבא רבא, זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. אדם הולך על שפת הנהר, הוא רואה נשים שעומדות על הכביסה, והוא לא מסתכל. אומרת, מה יחידה, מה מדובר? אידי כדרגה חינם, מדובר שיש דרך אחרת, הוא לא צריך לעבור דרך אנשים, ובכל זאת עובד דרך אנשים, רשע הוא, צריך להתרחק וכו'. אלא דלי כדרגה חינם, אין דרך אחרת, אז אנוס. מה זאת אומרת, הוא שם, ואין מה לעשות. אלא לעולם דלי כדרגה חינם, באמת מדובר שאין דרך אחרת, לכן יכול להיות בדרך הזאת. אפילו אחי מבעילה למנס נפשי, אף פי כן ראוי להכריח את עצמו לתות את עיניו לצד אחר. כלומר, למרות שהוא צריך ללכת בדרך הזאת, כי אין דרך אחרת, הוא צריך לנסות לא להסתכל, לא להסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. באמיני, פה עוד מאמר של רבי בנה, באמיני רבי יוחנן מרבי בנה, חלוק של תמיד חכם, כיצד הוא צריך לראות, הרי הם צריכים להיות ניכרים גם בבגדיהם, כל שאין בשרו נראה מתחתיו, הם מכסים לגמרי את הגוף. ותלית של תמיד חכם כיצד, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח, כל תלית שהיא ארוכה, שאין חלוקו של הובש, נראה מתחתיו בשיעור טפח, הוא הראויה לתמיד חכם, צריך משהו שלא רואים את הגופייה, את הבגנים הפנימיים וכו'. שולחן של תמיד חכם כיצד, שני שליש גדיל, שני שליש מפה, שני שליש רוחב השולחן לחסות במפה, ושליש אחד גליל, אשר גלוי. ועל אותו שליש גלוי מעמידים קערות וירק. כלומר, הסועדים היו יושבים בצד אחד שהשולחן לאורכו, שני שליש מרוחב השולחן לצד הסועדים מכוסים במפה, שם נכים את הלחם וכו', ואת הקערות המלאות באוכל והכוסות עם המשקה היו שמים בשני שליש הגלוי של השולחן, כדי שהמפה לא תתלכלך מהמאכלים והמשקאות, והתבזו הסועדים בכך. אז לכן השליש הגלוי עליו היו קערות וירק, וטבעתו, הטבעת שהייתה מחוברת לשולחן, זה יקלוט בה, הרי מדובר פה השולחן בתקופת התלמוד, זה לוח קטן שעורכים לכל אחד בנפרד, לכן מוצאים אותו לאחר הסעודה, ותולים אותו בטבעת שעל הקיר, כי צריך להם מבחוץ, כלומר הצד החיצוני שלו, שלא פונה לצד הסועדים. ופשוט הכוונה, כדי שהסועדים לא יתקלו בטבעת ויוזגו בה. עומד גם על זה, והתניה, יש ברית הטבעתו מבפנים דווקא, לא קשה, דייקה, יש שמה ילד קטן או לא, במקרה כזה מעמדים את השולחן כשהטבעת מבחוץ, כשהילד לא ישחק בה, ויענה את השולחן ויפיל אותו וכו'. כשאין ינוקה, אז אפשר מבפנים. והיא בעיתים עד אהב עד הלגה ינוקה, לא כשעד איקה שמה, כלומר, מה שאמרנו זה מקרה שיש שמש שמשרת, ולכן יש להעמיד את השולחן כשטבעתו מבפנים, כדי שהשמש בעצם לא ייקשל בה, ועד הלגה שמה, מאמר שרבי בנה, מתייחס למקרה שאין שמש. והיא בעיתים אפשר להגיד אהב עד איקה שמש, שמה, ולא קשה ביממה, ביום ובלילה. כשמשתמשים בשולחן ביום, יוכל השמש לראות את הטבעת בלי זה. אם אנחנו מעמדים את השולחן כשהטבעת כלפי חוץ, זה שלא ייגרם לאורחים חוסר נוחות על ידה, שיצטרכו לצמצם את עצמם להיזהר כשהטבעת בולטת לא תיפגע בהם וכו'. אבל בלילה, שיותר לחשוש בעצם לאפשרות שהשמש ינזק בטבעת, מאשר לנוחיות של הסועדים, ולכן מעמדים את השולחן כשהטבעת כלפי פנים. אומרת גמרא שעם הארץ דומה, כלומר שולחן של עם הארץ דומה למדורה, וקדרות מקיפות אותה. כלומר, מה זה שולחן של עם הארץ? כמו שאש שמשתמשים בה לבישול, יש לה קדרות מסודרות מסביבה, כך שולחנו של עם הארץ מוקף בקדרות מאוסות שהובאו מן האש, והן רותחות שהן כלי ראשון וכו'. כלומר, כמו בשונה מתלמיד חכם, הקדרות של עם הארץ, כל הלכלוך עם כל האש, כל התחתית הסירים, הכל נמצא שם על השולחן של עם הארץ. מיטה של תלמיד חכם כיצד? כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנהלים בימות הגשמים. כלומר, אין דברים מתחת המיטה, חוץ מנעליים סגורות שעשויות מאור קשה במות החמה, ומנעלים שעשויים מאור רך במות הגשמים, זה מיטה של תמיד חכם. כלומר, הנחת כלים שמשתמשים בין תדים מתחת למיטה, נחשבת לגבי תמיד חכם כמעשה של חוסר, של גנאי, חוסר צניעות וכו'. כי הוא מרגיל לבני הבית להיכנס לשם, וכשיצטרכו לכלים הללו, אנשים צריכים את זה. אם הוא משאיר את זה מתחת למיטה, יצטרכו כל הזמן להיכנס למקום של, למקום של האינטימי וכו'. וגם אוכל מתחת למיטה, כמובן, שורה לעברו הכרעה. אז וילושלם הארץ דומה לאוצר בלוס, כלומר, מיטה של המארץ דומה לאוצר, מתחתה לאוצר בלוס, יש מחסן שיש בו מוביה של חפצים, המון חפצים, כלי בית וכו', לא אכפת לו, או לא מקפיד על זה שאנשים ייכנסו, שיצטרכו חפצים, ייכנסו מתחת המיטה שלו ויקחו את זה משם וכו'. וזה ההבדל, שוב, עוד הבדל בין תמיד חכם לעם הארץ. הגענו לדף נ"ח עמוד א', נראה את ההמשך, בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.